יש שני דברים שמאוד מאוד קובעים את ה... גם את ההתנהגות של הילד, את התפקוד שלו, ואפילו את העתיד שלו. אחד, זה הנושא של ביטחון עצמי, והשני, זה הנושא של דימוי עצמי. זה שני נושאים. נושא אחד זה עניין של הביטחון העצמי של הילד, והנושא השני זה הדימוי העצמי. זה לא בדיוק אותו דבר, למרות שיש הרבה דברים שמתחבר אחד עם השני, שני התחומים האלה. ככל שהדימוי העצמי הוא יותר נמוך, כך הילד בבעיה. אבל המילה דימוי עצמי נמוך היא מילה שהיא לא שווה בכל בני אדם אותו דבר. זאת אומרת, השאלה הראשונה שאני שואל, מי קובע את הדימוי העצמי של בן אדם, ולפי מה אנחנו קובעים? פה מתחילה השאלה הכי חשובה. זאת אומרת, אם מישהו אומר, אני לא מספיק תלמיד חכם, אני לא מספיק ירא שמיים, ויש לו דימוי עצמי נמוך שהוא לא מספיק תלמיד חכם ולא מספיק ירא שמיים, השני יגיד, אני לא מספיק שחקן כדורסל, ולכן יש לו דימוי עצמי נמוך. השלישי יגיד, אני לא מספיק מוכשר בידיים. זאת אומרת, הדימוי עצמי נמוך מתחיל מהשאלה, מה הקריטריון שלך? איך אתה, למה אתה מחכה? מה קובע אצלך בכלל את השווה ולא שווה? יש שאלה שהיא קובעת בעצם את הדימוי העצמי. והשאלה היא תמיד, לפי מה אנחנו מחליטים מי נקרא שווה ומי נקרא לא שווה? לפי איזה קריטריון? לפי איזה דבר אנחנו מחליטים את ההחלטה הזאת? עכשיו, הנושא הזה מתחלק לבית ומתחלק לחברה. זאת אומרת, השאלה מה הבית משדר לילד, והשאלה השנייה, מה החברה משדרת לילד. יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת זה על הבית, ושאלה שנייה זה על החברה. אז אם אני חי בחברה, יש, אני שמעתי סיפור על, על יהודי מאוד עשיר, שאשתו רצתה לקנות אוטו אמריקאי מאוד מפואר, אז הוא היה שואל את הרב שטיימן אם הוא יכול לקנות כזה אוטו. הוא שאל אותו, מה אתה שואל אותי? לא, האם אני גורם שאנשים יקנו בי שיש לי כזה אוטו יפה, אם אני יורר עליי קנאה. שאל אותו הרב שטיימן, אתה יודע שס? הוא אמר לו, לא, סדר אחד בשס, נושים, נזיקין, מועד, משהו, סדר אחד שס אתה יודע? אמר לו, גם לא. מסכת אחד בשס אתה יודע? אמר לו, גם לא. הוא אומר, אז אין שום דבר שיכולים לקנא בך, אתה יכול לקנות אוטו חדש, זה בסדר. זאת אומרת, השאלה היא, מאיפה אני מתחיל, מאיפה אני מתחיל למדוד את הדברים? מאיפה אני מתחיל למדוד את הדברים?
הסיפור הזה הוא קצת פלא, למה? כי לפי הרב שטיימן באמת זה לא, לא יקנו, אבל מצד שני יש אנשים שהם גם אין להם ידע כמו שגם, אבל מה שמעניין אותם שבאמת...
לא, הרב שטיימן התכוון פה, הרב שטיימן לא, הוא התכוון פה רק לשדר לו הם, משהו פרטי על עצמו, לא, הוא לא התכוון לתת לו באמת פתרון אמיתי, ודאי שלא. הוא נתן לו איזה משהו פרטי על עצמו תשובה. אבל אני רוצה להתחיל עם סיפור מאוד פשוט. ילד בא הביתה ואומר לאמא, אני את החולצה הזאת לא לובש. למה את החולצה הזאת הוא לא לובש? כי החברים בחדר צוחקים עליי שזה חולצה מדי פשוטה. בבנות זה יותר חזק, שהיא כן לובשת כזאת סמלה, לא לובשת, כן כאלה נעליים, לא כאלה נעליים. משקפיים היום זה עבודה זרה שלמה, איזה מסגרת תלבשו כזאת או כזאת, וכל מיני ויכוחים בין ילדים להורים, שבעצם מה קבע להם אם כן לובשים או לא לובשים את, את המשהו המסוים הזה, זה מה אומרים או מה חושבים בחברה. זאת אומרת, הקובע זה החברה. מה זה אומר שאני צריך ללבוש חולצה או נעליים או משקפיים או חגורה כמו שאומרת החברה? אז יש לחץ חברתי נורמלי, נכון, שאדם רוצה להיראות פחות או יותר נורמלי ביחס לחברה שהוא נמצא בה. יש לאדם תכונה שהוא רוצה לא להיות שונה מהחברה, רוצה להיות כמו כולם. אז הלחץ החברתי הרבה פעמים גורם לאדם שהוא, אבל הרבה פעמים אצל ילדים, הבעיה היא לא הרצון להיות דומה למישהו או לחברה מסוימת או לחברים מסוימים. אצל חלק גדול מהילדים הבעיה היא שהם חושבים דרך זה הם נהפכים לילדים שווים, ובלי זה הם ילדים לא שווים. זאת אומרת, הרבה פעמים הבעיה היא לא רק סתם. למשל, אם היום המודה שכולם הולכים עם כובע שחור, ואני בא לחנות, מישהו אומר לי, בחצי מחיר הוא ייתן לי כובע ירוק. ואני אומר לו, לא, אני לא אלבש כובע ירוק, גם לא בחצי מחיר. למה? כי אף אחד לא הולך ככה, אני לא רוצה להסתכלו עליי משונה, אני לא רוצה להיות בריא משונה. זה לחץ חברתי נורמלי, זאת אומרת, זה לחץ חברתי נורמלי, ואם באמת הוא ייקח את הכובע הירוק בגלל שזה חצי מחיר, אז הוא באמת בריאה משונה. זאת אומרת, אז הוא יכול להגיד, אין לי כסף, אני יכול לשלם רק חצי מחיר, אז תלך יותר טוב בלי כובע בכלל, מה שתלך עם כובע ירוק. זה לא. אני לא מדבר על החלק הזה. אני לא מדבר על החלק הזה. אני מדבר על בעיות של ילד. אני מדבר על בעיות של ילד שהוא בא ממקום, ילד שהוא בא ממקום שהוא מרגיש שבגלל בגד מסוים שאין לו, הוא נהפך ללא שווה. פה הבעיה. לפעמים ילד מרגיש שהוא הפך להיות סוג ב'. הוא הפך להיות ילד לא שווה. וזה לא דווקא בבגד, זה דוגמה יחסית, זה דוגמה יחסית קטנה וקלה. זה דוגמה יחסית קטנה וקלה. הדברים הולכים לכל מיני מקומות. יש חיידרים מסוימים שילד שאבא שלו עובד ולא לומד, הוא לא שווה. זאת אומרת, דוגמה, כן? שהאווירה בכיתה היא שאם אבא עובד ואבא לא לומד, אז הילד לא שווה. זה בעיה, זה בעיה. בסדר, זה סוגים של צורת הסתכלות, בסדר. אבל מה שאני מדבר, אני עכשיו מדבר על בעיות של ילדים קטנים, ולא דווקא ילדים קטנים, גם ילדים בגיל ההתבגרות, בכל הגילים, יש בעיה מאוד מאוד לא פשוטה. יש בעיה מאוד מאוד לא פשוטה, שלפעמים ילד מגיע לדימוי עצמי נמוך. וזה הורס לו את כל הילדות, זה הורס לו את כל גיל ההתבגרות, וזה הורס לו את חיי נישואין. לפעמים, בגלל שאדם התחתן עם דימוי עצמי נמוך, הוא אחרי החתונה מנסה להיות שווה בכלים לא נכונים. זאת אומרת, דוגמה, יש כאלה שחושבים שאם הם ירוויחו הרבה כסף, אז זה יראה שהם חכמים, זה יראה שהם שווים. זאת אומרת, הם לא צריכים את הכסף בשביל פרנסה, הם צריכים את הכסף בשביל להיות שווים. אז זה אומר שכל דבר שווה לעשות בשביל להרוויח כסף, כולל להזניח את האישה, את הילדים, את המשפחה, וזה יוצר בעיות קשות מאוד בשלום בית, כי אדם חי בסדר עדיפויות לא נכון. ולמה הוא חי בסדר עדיפויות לא נכון? בגלל שהוא מונע מהרצון להיות שווה. דוחף אותו הבעיה שהוא מרגיש לא שווה, ודרך הכסף הוא מנסה להיות שווה. במיוחד ילדים שגדלו בבתים מאוד מאוד עניים, ותמיד היו נחשבים המסכנים בחברה, ואין להם הכל, ואין להם כלום, ולכולם יש, ולהם אין, וככה גדלו על תקן של, כאילו הם מסכנים, כי הם עניים. והילדים האלה כשהם גודלים, לפעמים הם מתמכרים למה שנקרא תעשיית הכסף. הם כבר לא עובדים בשביל להתפרנס, אלא הם עובדים בשביל להיות שווים. ואז זה אומר שני דברים. זה אומר ששום דבר נורמלי לא הופך אותי לשווה. זאת אומרת, הדברים הנורמליים של בני אדם שהופכים אותי לשווה, אני לא צריך אותם. אני לא עושה אותם. הדברים, השטות הזאת שבגללה אני תקוע, זה הופך אותי לשווה. זה הופך אותי לבן אדם שווה. הדוגמה בנשים שלא מתפקדות בבית, נשים שלא מבשלות כמו שצריך ולא מנקות כמו שצריך ולא מחפשות ולא מגעצות, כל התחום הזה אצלהם הוא לא כמו שצריך. חלק גדול מהנשים האלה מרגישות שהדברים האחרים שהם עושים הופכים אותם לשוות, וזה לא הופך אותם לשוות. זאת אומרת, היא לא חשוב לה בכלל, ואפילו אם בעלה מתרגז וצועק והכל, זה לא משנה. זה לא משנה. כי היא, בתת מודע שלה, יושב עליה ההרגשה שכדי להיות שווה, היא צריכה לעשות דברים אחרים. היא לא מרגישה שהדבר הזה של התפקוד של אישה כעקרת בית, הופך אותה לאישה יותר שווה מאישה אחרת. זאת אומרת, היא לא נהיית יותר שווה דרך התפקוד הזה. עכשיו, אבל הבעיות האלה הן בראש ובראשונה בעיות של ילדים. זאת אומרת, קודם כל, הבעיות האלה מתחילות אצל ילדים. אנחנו אף פעם אין לנו ביטוח מה יגרום לילד שלנו להרגיש שווה או לא שווה. זאת אומרת, השאלה הבסיסית הזאת, מה יגרום לילד שהוא ירגיש שווה או ירגיש לא שווה, אנחנו לא יכולים מראש לדעת. ודאי שאנחנו צריכים לחנך בבית, ודאי שאנחנו צריכים ליצור אווירה, זה לא רק לחנך. זה ליצור אווירה שדרך איזה דברים הילד נהיה שווה. אז צריך להשתמש עם בן אדם לחברו, עם מידות טובות, ילד שיותר יודע לוותר, ילד שיותר יודע לעזור, ילד שיותר יודע לתת. כל הדברים האלה, אם אני נותן הרגשה בבית שמי שיותר עוזר ומי שיותר מוותר ומי שיותר נותן לשני ומי שיותר טוב בן אדם לחברו, הוא יותר שווה, זה ערך שאני מרוויח את שני הדברים. גם אני נותן לילד את הדימוי העצמי, וגם עכשיו הוא בא לכיתה ורואה ילדים שאומרים שמי שאין חולצה כזאת או נעליים כאלה או חגורה כזאת הוא לא שווה, או משקפיים כאלה, כן? אז הוא לא שווה. אבל הילדים האלה הם מושחתים במידות. קל לי מאוד להגיד לו, תראה, אין לך משקפיים כאלה, אבל יש לך מידות טובות. יש לך בן אדם לחברו, יש לך הנהגה, זאת אומרת, אני כאילו מראה לו מה יש לך, לעומת מה אין לך. אז אתה יותר שווה מהם. אתה יותר שווה מהם בגלל שלך יש את זה ואת זה, ולהם אין את זה. ומי שיש חולצה, חולצה קונים בכסף. מידות טובות אי אפשר לקנות בכסף. זאת אומרת, הרבה יותר קל, כשאני מפתח אצל ילד איזה שהם יתרונות באישיות, באופי, בהתנהגות, במידות, ביראת שמיים, בכל הדברים האלה. כשאני מפתח אצל ילד את הדברים האלה, הרבה יותר קל לי לעזור לו להתמודד מול הבעיה של מה החברה מצפה ממנו ומה הוא מצפה מעצמו ביחס לחברה. אני לא אתן לו את החולצות ואת הנעליים, את המשקפיים, את כל מה שהוא רוצה, כמו שכל הילדים החליטו שככה צריך להיות, מצד אחד. אבל מצד שני, אני כן אתן לו את הכוח לא להישבר בגלל זה. כי הסכנה אצל ילדים זה שהם יכולים להישבר. ילד יכול בקלות להישבר ולהפוך לדימוי עצמי נמוך. זה דבר מאוד מאוד מסוכן, בגלל ציפיות חברתיות כאלה ואחרות שהוא לא מסתדר איתם. אז זה דוגמה למשל של בית שבונה כאילו את השווה. עכשיו, השווה שהבית בונה חייב להיות מותאם ליכולות, לכוחות, לאופי ולאישיות של הילד. זאת אומרת, זה שאני קובע, כמו שאמרתי קודם, שמי שלא יודע לפחות מסכת אחת בשס, הוא לא שווה, והילד שלי אין סיכויים שהוא ידע מסכת אחת בשס, אז לא רק שלא עזרתי לו, אלא אני הזקתי לו, אני גרמתי לו דימוי עצמי נמוך, בזה שדרשתי ממנו דברים שהוא לא יכול לתת. ונתתי לו להבין שכל הזמן שהוא לא נותן את מה שהוא לא יכול לתת, הוא ילד לא שווה. אבל אני לא מדבר על הדעת מסכת אחד בשס. אני באמת מדבר על זה שיש לנו בבית ג'מבו, משחק ג'מבו. יש לנו בבית אופניים. ויש שלושה ילדים שרוצים את המשחק. שלושה ילדים רוצים את האופניים. יש רק אחד. יש רק משחק אחד עם שלושה ילדים. אז מה הנורמלי שאנחנו אומרים? נעשה תור. כל אחד... מה? בדיוק, בדיוק. אז מה הנורמלי שאני אומר? נעשה תור, וכל אחד יקבל בתור שלו. אבל יש ילד שהוא, יש לו מה שנקרא קושי בשליטה בדחפים. זאת אומרת, יש ילד שצריך יותר מילדים אחרים. באמת, יש לו קושי עם זה. התור הזה, הצדק הזה שאני אומר, כל אחד יקבל, נגיד, חצי שעה אתה, חצי שעה אתה, חצי שעה אתה, לפעמים הצדק הזה לא כל כך עובד. לא כל כך עובד, כי יש ילד שלא כל כך צריך את זה באמת בחצי שעה, מספיק לו רבע שעה, ויש ילד שלא יכול בחצי שעה, הוא צריך הרבה יותר. זאת אומרת, יש לי, לכל ילד יש מבנה אחר של אישיות, מבנה אחר של אופי. עכשיו, אם אני אבוא ונסה להיות חכם ולהגיד, טוב, אתה צריך יותר, אז אני אתן לך יותר, אתה צריך פחות, אני אתן לך פחות, אני מעורר קנאה ושנאה בין ילדים. ילד, יש גם עניין של כבוד, מה פתאום הוא יקבל יותר ממני? הילד לא יקבל את כל הפסיכולוגיה הזאת, שהוא צריך ככה וזה צריך ככה. ילד, אין לו כוח לקבל כזאת פסיכולוגיה. בשום אופן. בסך הכל ילד מרגיש, מה שנקרא, אוהבים את אח שלי יותר מה שאוהבים אותי. לאח שלי נותנים יותר, ולי נותנים פחות, אסור שיקרה דבר כזה. מצד שני, יש פה איזה אמת שהילד באמת אחד צריך יותר, אחד צריך פחות. אז מה השיטה הנכונה? השיטה הנכונה זה לתת לכולם בשווה, ואחר כך לבקש מילד, תוותר לו קצת מהזה שלך. זאת אומרת, לבקש, לא להכריח, ולא לדרוש. מה? יכול להיות דבר כזה, גם אצל תאומים, שאחד יש לו... נכון. נכון. אז צריך ללמד את הילדים לוותר אחד לשני. זה העיקרון. אתה צריך ללמד אותם לוותר, אבל לא להגיד להם, אתה מקבל יותר, אתה מקבל פחות. אין דבר כזה. ודאי שהם צריכים לקבל בשווה כל דבר. אבל היות ואני מזהה שילד אחד יותר צריך, והילד השני פחות צריך, אז יש לי כלי של לחנך ילד לוותר. אני מחנך ילד, אני אומר, תשמע, אתה פה תוותר, ואתה פה תוותר, ואני עושה אותו חשוב, ואני עושה אותו שווה, בגלל שהוא מוותר. זאת אומרת, אני משתמש עם ה... אני מרוויח פה כמה דברים. א', אני מרוויח חינוך למידות. ב', אני מרוויח שאני בונה לו את הקריטריון שקובע אותו כשווה בכלי הזה של לוותר יותר משהו בכל כלי אחר. אז הנה, זה דוגמה של דבר שאנחנו יכולים לנווט אותו. אבל לפעמים, גם הילד שלא כל כך צריך, לא כל כך יכול לוותר. זאת אומרת, לפעמים, לא, זה, התשבץ הזה הוא לא מדויק. זה לא שיש לי פה כזה לגו שאני מחבר את כל החלקים וזה יוצא לי מצוין. לפעמים הילד אחד צריך פחות, אבל יש לו תכונה שנורא קשה לו לוותר. לא תמיד הילד בתכונה שלו מסוגל לוותר. זה גם בעיה, זה גם בעיה לא קלה ולא פשוטה.
זה מידות של טבע?
כן, כן. צריך לדעת שכל המידות, בלי יוצא מן הכלל, כל המידות הן טבע. נתחיל ככה. המידות כולן טבע. הגויין אומר שרוב המידות שלנו הם ירושה בטבע מההורים שלנו. רוב המידות הם ירושה בטבע מההורים. מיעוט המידות זה הרגלים. ככה מביא הגויין. עכשיו, אנחנו יכולים על ידי הרגלים לשנות מידות. במיוחד בילד. ברגע שאני יוצר לילד הרגלים מסוימים, אני מצליח לשנות אצל הילד את המידות. אני יכול לעשות את זה. באדם מבוגר זה כבר הרבה יותר קשה, הרבה יותר בעיה. הרבה יותר בעיה. אבל בילד עדיין אנחנו יכולים לשנות את המידות של ילד וליצור לו את ההרגלים. אני למשל יכול לספר לכם שיש הרבה בתים שמתחתן בחור שהוא מאוד מאוד בעל חסד באופי שלו, עם בחורה שהיא לא כל כך. היא לא רעה, אבל היא גם לא בעלת חסד. אין לה את התכונה הזאת שלה. וברגע שבעלה מכניס הביתה כל פעם לעשות חסדים, והיא משתפת איתו פעולה כי היא אשתו, לאט לאט היא נהפכת בעצמה להיות בעלת חסד ונהיה לה לב טוב. זאת אומרת, זה עובד, זה הרגלים. גם אישה שלא באה עם התכונה הזאת לחיי נישואין, רואים את זה שאם היא מתחתנת עם אחד כזה, אז לאט לאט זה נכנס והיא נהיית כזאת. ודאי שהרגלים יכולים לשנות טבע, יכולים לשנות מידות של אדם. אצל ילדים זה עוד הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל. וחלק למשל הנושא הזה של לחנך ילדים לוותר. זה בגיל צעיר, ילד יש לו קושי מסוים לוותר, יש לו קושי מסוים לוותר, אבל אם אנחנו בצורה עקבית כל הזמן עובדים על זה, לחנך את הילד לוותר, בסוף זה נכנס. זה נכנס וזה עובד. וזה עובד, והילד רוכש את התכונה הזאת. כמובן שצריך לזכור תמיד שלחנך ילד לוותר מתחיל קודם כל בדוגמה אישית. ואם הילד לא רואה שהאבא מוותר לאימא, והאימא מוותרת לאבא, ושכל אחד מהם, שהמריבות בין ההורים, זה שכל אחד רב עם הבן זוג, שהשני יקבל ולא הוא יקבל. זאת אומרת, הדבר הכי טוב אצל זוג, שכשהם רבים, שיריבו מריבות הפוכות. זאת אומרת, אם יש כסף רק לבגד אחד, אז הבעל צריך להגיד, אז רק את קונה בגד, אני עכשיו לא קונה. ושאת תגיד, לא, רק אתה תקנה, אני לא אקנה. הם צריכים לריב הפוך. שכל אחד רוצה שהשני יקבל והוא לא יקבל. זה המריבה הבריאה שיש בבית. אבל כשיש את הדוגמה האישית שילד רואה שההורים חיים בלוותר בעצמם, אי אפשר להגיד לילד תוותר אם אנחנו לא יודעים לוותר. אם אנחנו לא יודעים לוותר, אי אפשר להגיד לילד, תוותר. אנחנו מדליקים מזגן. היום חם, 38 מעלות. 36 מעלות. אנחנו מדליקים מזגן. באה אישה אומרת, קר לי. קר לי. תחברו את המסגן. אז אנחנו אומרים, ביום כזה את לא יכולה להגיד קר לי. זה מדי חם היום, את לא יכולה להגיד קר לי. אי אפשר היום לחיות בלי מזגן. ילד שרואה דבר כזה, מה הוא רואה? שאנחנו לא יודעים לוותר. אנחנו לא רוצים לסבול חום, ולא אכפת לנו שלה מפריע המסגן. הנה הדוגמה הפשוטה. אנחנו לא יודעים לוותר. אבל אם ילד רואה שאנחנו יודעים לוותר, אז הוא גם, הוא קולט את זה והוא גם יוותר. אז יש פה שני דברים. דבר ראשון, אני מחנך אותו למידות נכונות. זה הדבר הראשון. דבר שני, אני נותן לו תחושה שבגלל שיש לו את המידות הטובות, אז הוא נהיה שווה. זאת אומרת, אני משתמש עם המידות הטובות שלו כדי לתת לו תחושה של שווה. ואז יש לי תשובה ללחצים בחברה. זאת אומרת, ברגע שילד חי עם לחצים בחברה, שבגלל לחצים בחברה גורמים לו להרגיש שהוא לא שווה, עכשיו נדבר על הילד, באמת על אחד הבעיות האמיתיות שיש היום לילדים, על הילד שהוא בא מבית יותר עני, מבית שאין כסף. וילדים אחרים באים כל הזמן עם כסף ועם דמי כיס ועם ממתקים ועם צעצועים ועם בגדים חדשים וכל טוב שבעולם. ונוסעים בחופש לנופש, אני לא יודע באיזה בית מלון, סיפורים בלי סוף, והוא מרגיש, אצלי אין כלום. ואם אין לי כלום ולכולם יש, אז אני לא שווה. אני לא שווה. ואם אנחנו מראים לו שמידות שווה יותר מכל הכסף ומכל הדברים האלה, אז אני יכול לתת לו תשובה למה אתה כן שווה. אני הכרתי אישה חכמה שהייתה גרושה, והילד שלה הפך את העולם בכל מיני תרגילים שאף אחד מהחברים לא ידע שההורים שלו גרושים. הוא נורא התבייש, הוא נורא התבייש שמישהו ידע שההורים שלו גרושים. זה היה אצלו יערג ועל יעבור שהחברים ידעו את זה. ואז מה שהאישה הזאת עשתה, היא התחילה לתת לו הרגשה על כל מיני דברים טובים שיש לו, שהוא שווה בדברים הטובים. ואז יום אחד היא שאלה אותו, תגיד, מי שאין לו את כל המעלות שלך וההורים שלו לא גרושים, הוא שווה יותר ממך או שהוא שווה פחות ממך? זאת אומרת, אנחנו עדים לילד בצורה כזאת את השאלה. נכון, יש לך הורים גרושים וזה לא כבוד גדול בשבילך. אבל יש לך את כל המעלות האלה. מה שלהם אין. אז זה לא לגמרי תשובה. למה זה לא לגמרי תשובה? מספרים שאחד בא לבקש עלה במשכורת מהבוס שלו, אז הבוס אמר לו, תראה, עלה במשכורת אני לא יכול לתת לך, אבל אני אתן לך יותר כבוד בעבודה. אז הוא אמר, תשמע, עם כבוד אי אפשר ללכת למכולת. זאת אומרת, בסדר, תן לי כבוד, אבל כשאני בא למכולת לקנות לחם וחלב, אני לא יכול לקנות עם הכבוד. יש בעיה שמידות טובות הן לא כל כך כבוד בחברה. זאת אומרת, רק בחברה מאוד מאוד איכותית ומאוד בוגרת ומאוד אני לא יודע מה, אז אני יכול להגיד שמידות טובות זה כבוד בחברה. אבל ברור שילד קטן בחיידר, בכיתה ג' בכיתה ד' או ילדה בבית יעקב, בגילים האלה, היא לא יכולה שיהיה לה מעמד בחברה בגלל שיש לה מידות טובות. לכן זה לא לגמרי, זה לא לגמרי תשובה, אבל אני לא מדבר עכשיו על התשובה. אני מדבר על החוסן הפנימי בדימוי העצמי. זאת אומרת, אני מדבר על משהו פנימי בתוך הבן אדם, בדימוי העצמי שלו, שהוא ירגיש שהוא שהוא שווה. זה מאוד מאוד חשוב. מי שבא עם הרגשה שהוא שווה, הבריאות הנפשית שלו היא הרבה יותר גבוהה. היא הרבה יותר... כשילד מרגיש שהוא לא שווה, הוא בעצם, אתם יודעים, יש בהלכות שבת מושג שנקרא מאכל בן דרוסאי. מה זה מאכל בן דרוסאי? זה אוכל שהתבשל בשליש בישולו. למה התבשל בשליש בישולו? כי בן דרוסאי היה שודד, וכל הזמן היה בורח שלא יתפסו אותו, אז לא היה לו זמן לבשל אוכל עד הסוף, כי בזמן שהוא מבשל יכול אם לבוא ולתפוס אותו, אז היה מבשל את השליש ובורח. לא נשאר למקום אחד יותר מדי זמן כדי שלא...
אבל הוא זכה.
מה?
הוא זכה.
מה הוא זכה? שיש על שמו מושג בהלכה. מה? גם המן זכה שיש על שמו...
אבל אין על אוכל.
מה?
אין על אוכל, נקרא על אוכל.
כן, אני לא יודע אם זה נקרא זכה דבר כזה, אבל... קורח זכה שיש פרשה על שמו בתורה, אז עדיין הוא נשאר קורח. בכל אופן, הדוגמה הזאת של השודד, שהוא נרדף, הוא נרדף, הוא חי כל הזמן בפחד של רדיפה, הדוגמה הזאת היא בדיוק הדוגמה של ילד עם דימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, ילד עם דימוי עצמי נמוך הוא חי בפחד של רדיפה. ככה הוא חי, הוא חי עם מתח. כל הזמן הוא חי עם מתח של הפחד מהרדיפה. זה לא משהו, זה לא משהו, תמונה על הקיר שאני אומר, יש לך תמונה לא יפה. יש לך תמונה לא יפה על הקיר. אבל החיים שלך זה חיים שלך ויש תמונה. לא, פה לא, פה הילד, הדימוי עצמי נמוך, הופך ילד לנרדף. הופך ילד להיות נרדף. והדוגמה הזאת שנתתי קודם, הילד שמתבייש שידעו שההורים שלו גרושים. יש דרך אגב ילדים יתומים שאין להם אבא או אמא, והם מתביישים שידעו שהם יתומים. למרות ש... מה, הוא הרג את אבא שלו, הוא אשם ב... אבל זה ככה, אצל ילדים זה סוג כזה של זה. עכשיו, הילדים האלה הם חיים כל הזמן עם מתח. אין להם שקט פנימי. אין להם שמחת חיים. זו נקודה מאוד מאוד קריטית. העובדה שאין להם שקט פנימי ואין להם שמחת חיים כי הם כל הזמן נרדפים בגלל הדימוי העצמי הנמוך שלהם. הם כל הזמן נרדפים איך להגן על עצמם מה... דימוי העצמי הנמוך. הם כל הזמן נרדפים איך לחיות בלי להתאפס, בלי שידעו, בלי שיצחקו עליהם. כל מיני שאלות שאנחנו בכלל לא יודעים באיזה סבל הילדים האלה חיים, באיזה מתח הילדים האלה חיים כל הזמן. ולכן הם יוצאים עם בעיות מאוד מאוד קשות בהתנהגות. הרבה פעמים ילד הוא מאוד מאוד בעייתי בהתנהגות, גם בלימודים, וגם במשמעת, וגם ביחסים בבית, וגם אפילו בחלק של חוצפה, אפילו בחלק של... זה הרבה בעיות יש לפעמים ילד, שהם תוצאה מזה שהוא חי כל הזמן תחת מתח. מזה שהוא צריך את כל האנרגיה להשקיע במה שנקרא, במתח שהוא עובר, והוא לא יכול להשקיע את האנרגיה בלהתפתח כמו שצריך, בלגדול כמו שצריך, בללמוד כמו שצריך. זאת אומרת, זה קושי מאוד מאוד לא פשוט, שאנחנו הרבה פעמים לא חושבים עליו ולא מודעים לו. אבל הקושי הזה יושב על ילדים בצורה מאוד מאוד חריפה. מאוד חריפה. היה לי נכד שרצה להתקבל לאיזו ישיבה. ודיברתי שם עם הראש ישיבה, שאני מעוניין להכניס את הנכד שלי לישיבה שלו, והוא אמר, טוב, תשלח לי, נבדוק אותו. והוא בדק אותו ואמר כן, הוא מוכן לקבל אותו. אמרתי, אז הוא לא צריך להירשם לשום ישיבה וזהו, כבר הכל בסדר? אז הוא אמר כן. נו, אז שמחתי מאוד. ביום שישי בא הנכד, אז אמרתי לו, תשמע, אתה, יש לך תשובה חיובית, אתה קיבלו אותך ואתה לא צריך להירשם לשום ישיבה. אתה מסודר. הבן שלי כעס עליי. הוא אומר, בגלל שאמרת לו ככה, עכשיו הוא כבר לא חייב כל כך ללמוד. עכשיו יש... ככה, מה מפחד מסוף השנה, ממבחן, ממשהו של ישיבות וזה. אז היה יותר מרגיש שהוא חייב ללמוד. ברגע שאמרת לו שעכשיו הוא כבר יש לו ישיבה, הוא כבר התקבל, אז עכשיו אין לו מה לפחד, הוא לא חייב ללמוד. זה נכון הסברה הזאת, היא סברה נכונה. אבל צריך לדעת שיש צד שני למטבע. הצד שני למטבע הוא שלפעמים בגלל המתח, הוא יש לו יותר נזק, והוא לא יכול ללמוד, מאשר... לא תמיד, לא תמיד, זה שאני מחזיק ילד עם האי...
זה יותר, אתם עשיתם כמו שיטה של סבתות
וסבתות,
זה בסדר.
שמה?
סבתות וסבתות ככה עושים.
מה זה סבתות וסבתות? לא, לא, אני אומר עוד הפעם, יש פה שני צדדים למטבע. באמת, באמת יש שני צדדים, יש צד אחד שבאמת ילד יכול לזלזל בגלל שהוא יודע שכבר הוא, יש לו ישיבה. עד לפני 20 שנה, ילדים בכיתה ח' היו נבחנים בחודש אדר, מבחן לישיבות קטנות. ובבני ברק זה עד היום ככה. כל המבחנים לישיבות קטנות הם בחודש אדר. פה באו הראשי ישיבות בירושלים, התחילו להגיד, ילד שבחודש אדר קיבל תשובה שקיבלו אותו לישיבה, כל זמן קיץ הוא לא ילמד, בכיתה ח' זמן קיץ הוא לא ילמד. לכן עשו תקנה שרק בתמוז מותר לבחון בישיבות. לא משנה שכולם משקרים וכבר הכל סגור מראש וכבר... אבל זה היה הרעיון, כאילו לא לתת את ה... את ה... זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע, לא כל ילד בריא לו המתח. המתח הזה, ילדים מסוימים זה בונה אותם, זה מדרבן אותם ללמוד. יש ילדים שהמתח בונה אותם ומדרבן אותם ללמוד, ויש ילדים שהמתח עושה להם מה שנקרא סתימת המוחין. זאת אומרת, מרוב מתח נסתם לו המוח, הוא לא יכול ללמוד שום דבר. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. זאת אומרת, זה לא תמיד זה תרופה, לפעמים זה רעל. לא, זה יותר סוג של מבנה אישיות. תראה, בוא נגיד ככה. בכל אחד מאיתנו יש כוח שנקרא כוח הדחקה. אתה עכשיו שומע שיעור. היום הבנק פתוח מ-4 עד 6, ואתה צריך היום בין 4 ל-6 להפקיד כסף בבנק, זה היום האחרון, מחר איזה גמח שאתה חייב, מכניס לך צ'ק. אין לך כיוון מאיפה להשיג את הכסף בשעה 4 לחסות את הצ'ק. אין לך כיוון. כל מי שאתה יכול להשיג להלוות כסף, להשיג כסף, אני לא יודע מה, כבר לקחת, אתה כבר רוקנת את כל הפתרונות שלך, ואתה בן אדם ישר, אתה לא מסוגל שהצ'ק שלך יחזור. אין דבר כזה שצ'ק יחזור. עכשיו, אין לך כיוון מאיפה אתה תשלם, אז זה עושה לך לחץ, זה עושה לך מתח, מה אני אעשה? איך אני אסתדר עכשיו? מה אני עושה עם הצ'ק הזה? עכשיו יש שיעור, מ-12 עד 1, יש שיעור בכולל. לפעמים, אדם שומע את השיעור, ובזמן השיעור הוא שוכח את הבעיה של הצ'ק. למה? כי יש לאדם כוח שנקרא כוח הדחקה, אני עכשיו מדחיק מהראש את הבעיה, ועכשיו אני מרוכז בשיעור. ייגמר השיעור, אני אשבור את הראש מאיפה להשיג את הכסף. אבל בזמן השיעור אני לא זוכר את הכסף. עכשיו אני שומע שיעור. איך אני עושה את זה? יש לאדם כוח שנקרא כוח הדחקה. אדם יכול להדחיק דברים שעכשיו אני לא דן בזה ולא חושב על זה. זאת אומרת, יש כזה כוח באדם. מצד שני, יש אנשים שאין להם כוח הדחקה שלהם הוא נמוך. וברגע שיש להם מתח, הם לא מסוגלים לתפקד. עד שהם לא פותרים את הבעיה, למה? כי אין להם כוח התרקה. כוח התרקה שלהם הוא נמוך. בעצם, מה האמת, מה ההבדל בין נורמלי למשוגע? אחד ההבדלים בין נורמלי למשוגע, זה שמשוגע, ההדחקה שלו היא אפס. זאת אומרת, אם אני חושב משהו, אני גם אומר את זה. למרות שזה משהו טיפשי, משהו לא לעניין, משהו שעושה ממני צחוק, למה? כי אין לי כוח הדחקה. אבל אם אני נורמלי, ואני חושב איזה שטות, אני תוך שנייה מבין שהמחשבה הזאת היא שטות, ואני מדחיק אותה ומסלק אותה. ואני לא אגיד אותה, לא רק שאני לא אגיד אותה, אני גם לא אחשוב אותה. אדם שהוא לא נורמלי, אין לו כוח הדחקה. מספרים על סיפור מלפני 30 שנה, לא מתאים להיום. על מלפני 30 שנה שקבוצה של בנות בבית יעקב הולכות לטיול, והמורה אומרת לבנות, תגידו לאימהות בבית שאנחנו נחזור מהטיול בשעה 8 בערב. למה אני אומר 30 שנה אחורה? כי תקופה שלא היה פלאפונים. בקיצור, מגיע 8 בערב, הבנות לא חזרו. מגיע 9, מגיע 10, 11, 12, זה כבר לא נורמלי. כלום, ואין טלפונים, אין פלאפון, אין. עכשיו ניקח 3 אמהות. ניקח 3 אמהות. אמא מספר 1 חושבת, למה הבנות לא חזרו? אולי היה תאונת דרכים, אולי קרה משהו. אולי היה להם איזה תאונה עם האוטו. אבל תוך שנייה היא חושבת, לא. בטח היה להם פנצ'ר בגלגל, או קלקול במנוע, או פקק תנועה, או משהו, ונחכה. אמא מספר 2 גם כן חושבת, אולי היה תאונת דרכים. והיא מיד לוקחת את הטלפון ומטלפנת לכל הבתי חולים ולכל התחנות משטרה לברר אם היה תאונת דרכים. עם המספר 3, גם כן חושבת, אולי היה תאונת דרכים, ומיד מתחילה לבכות שלבת שלה היה תאונת דרכים. עכשיו, מה ההבדל בין השלוש אמהות? למה זאת רק חשבה, זאת הלכה לבדוק, והשלישית כבר בוכה? מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא כוח ההדחקה. זאת אומרת, האם הראשונה יש לה כוח ההדחקה גבוה, אז היא חשבה, אבל מיד צילקה את המחשבה. האמא השנייה, יש לה כוח הדחקה בינוני. היא לא מסלקת מיד את המחשבה, אבל היא בודקת. האמא השלישית גם לבדוק לא יכולה. אפילו ללכת לטלפן, היא גם לא יכולה, כי היא כבר חיה את החוויה שכבר יש לבת של התאונת דרכים. היא כבר בוכה. זה שלושה הבדלים. לא שהאמא אחד יותר חכמה ואמא אחד יותר טיפשה. זה בכלל לא שייך לחכמה וטיפשה. אלא זה נושא שנקרא כוח הדחקה. זאת אומרת, לאנשים יש רמות שונות של כוח הדחקה. עכשיו, אני אחזור למה שדיברתי קודם. אז אמרתי, יש כאלה שיכולים ללמוד, כשיש להם בעיה, ומדחיקים את הבעיה ולומדים רגיל, ויש כאלה שיש להם בעיה, הם לא יכולים ללמוד, כי הבעיה לא, הם לא מסוגלים להדחיק את הבעיה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר עכשיו. אני רוצה לדבר על עוד בעיה שיש. יש לפעמים בעיה שילד עם דימוי עצמי נמוך לא מסוגל להתמודד עם מתחים, כי כבר כל הכוח שלו, של המתחים, נמצא כבר בדימוי העצמי הנמוך. כבר כל האנרגיות יושבות שם. הקופה שלו, של האנרגיה, של הכוח להתמודד, היא ריקה. אין לו כוח יותר. הכוח שלו כבר איננו, הוא כבר שם. ממילא ילד כזה שאני עכשיו יכניס אותו לעוד מתח, אני מסבך אותו. אני לא מאפשר לו להתמודד בצורה נורמלית עם בעיה. הנה עוד פעם דוגמה, איך עובד הדברים האלה. זאת אומרת, כשאנחנו באים להתמודד, אנחנו צריכים, קודם כל צריכים לדעת, שצריכים ללמוד לקרוא ילדים. זה הדבר הכי חשוב שיש. רוב ההורים יודעים לקרוא את הילדים שלהם בשתיים, שלוש פרטים. לא בכל הרוחב של האופי. הם לא מכירים את הילדים על כל הרוחב של האופי שלהם. וצריך לדעת שזה מאוד מאוד חשוב לדעת לקרוא ילדים. במיוחד בתחום הזה של דימוי עצמי. בתחום הזה של דימוי עצמי, אנחנו מאוד מאוד חשוב שנדע לקרוא ילדים בצורה נכונה. שנדע לזהות איפה הבעיה שלו ואיך אני יכול לעזור לו בבעיה שלו. זה לא מספיק שאני יודע איפה הבעיה שלו. אני צריך למצוא את הדרך איך אני יכול לעזור לו בבעיה שלו, כי הבעיה הזאת הולכת על כל החיים. אין לכם מושג כמה בעיות שלום בית יש בגלל דימוי עצמי נמוך. אין לכם מושג כמה נוער נושר יש בגלל דימוי עצמי נמוך. כן, כן. כן, זה לכתחילה אפילו, אם אין לי כלים אחרים. זאת אומרת, אם אין לי כלים אחרים, ואני לא יכול להשתמש כלים אחרים, כן. כי כל דימוי עצמי נמוך הוא כלי הרסני, הוא כלי שמלווה את הילד והורס אותו. ולכן כל דבר שווה, כל דבר שווה, העיקר, אנחנו תמיד צריכים למצוא בילד את ה... תלוי באיזה גיל, בגיל 15 אתה צודק. אני בגיל 15, אבל אני רוצה להגיד לך שאני הכרתי בחור שהלך לישיבה ולא הצליח. הלך לישיבה טובה ולא הצליח. ותוך 3 חודשים הוא מצא את עצמו בלי חברותות. כי הוא הרגיש שהוא לא מצליח ללמוד. הוא היה בחור ירא שמיים, לא היה מקולקל, לא חיפש שטויות, לא הלך לדברים, לא מחשבים ולא סרטים ולא אינטרנט ולא. ממש בחור ירא שמיים. אבל בחלק של לימוד הוא היה תקוע. הוא לא הלך לו לא הלך לו בישיבה, והוא פתאום מוצא את עצמו בלי חברותות. והוא פשוט התרסק, הילד התרסק. הוא כבר הגיע למצב שאבא שלו לוקח אותו לפסיכיאטר ונותן לו כדורים נגד דיכאון. זאת אומרת, שם הוא היה. ואז קנו לילד הזה אורגן. מתברר שלילד היה כישרון מוזיקלי מאוד מאוד גבוה, והוא מתחיל לנגן, והוא מצליח לנגן, וכל בחור שמתארס בישיבה, וכל שבע ברוך שיש בישיבה, הוא בא עם האורגן ומנגן.
מה
אחר? הדימוי העצמי שלו, הוא פתאום...
מה אחר?
עכשיו הוא אברך שלומד מצוין. רגע, קודם כל אני אומר, אני מספר סיפור. היום הוא אברך שלומד מצוין. אתמול בלילה הייתי בבני ברק בבר מצווה, משפחתית. הוא ניגן שם. בסדר, אבל הוא אברך, הוא אברך שיושב ולומד בכל הרצינות. מה? כן, לפעמים כן, לפעמים כן, אין לנו ברירה, זה מה שאני אומר. צריך לדעת שהדבר הכי מסוכן בילד זה שהוא פתאום מתרסק ומרגיש שאני כישלון ואני לא שווה. אין יותר גרוע מזה.
אבל לא יהיה, גם אם אחר כך
מה פירוש? אתה מדבר על בעיות של גייבה.
כן, אני מדבר.
לא, אני לא, אני, בוא נפריד בין...
גאווה,
גאווה לא באה מדימוי עצמי. בדרך כלל גאווה באה מהפוך. מזה שיש לו רגשי נחיתות, והוא מנסה לשחק גאווה כדי להראות שהוא שווה. רוב הילדים, מעטים יש להם גאווה שהיא עם צ'ק, עם כיסוי. לא, בגלל שכבוד זה תאווה שכמה שנותנים לך יותר, אתה צריך יותר. זה סוג תאווה שאף פעם, אף פעם אתה לא מצליח למלות אותה. אתה אף פעם לא מצליח. אם אתה בא לחתונה, אתה בא לחתונה, ושלושה חברים שלך קיבלו ברכה בחופה, ואתה לא, אז אתה מקנה, אתה אומר, למה הם קיבלו ברכה ואתה לא? תלך לאלה שקיבלו ברכה, הם יגידו לך, כן, קיבלתי ברכה, אבל לא ברוכה אחריסה, לא הייתה ברכה האחרונה שהיא יותר חשובה. אז כולם באותו סיר, אתה מבין? זה שקיבל וזה שלא קיבל, הם שניהם, לפעמים זה שקיבל אפילו יותר מסכן מזה שלא קיבל. כי איך זה שהוא קיבל ברכה רביעית ולא ברכה האחרונה, או לא ברכה הראשונה, או לא קריאת הכתובה, או לא... תמיד אדם חי באיזה מעגל, לא מה יש לו, אלא מה אין לו. פעם איזה אברך, לא אברך, מגיד שיעור בישיבה. הוא היה בחמש חתונות של בחורים בישיבה, וכל החמש חתונות אף אחד לא נתן לו ברכה בחופה. אז הוא הרגיש ככה, מה? והוא שפך את הלב, דיבר בשלום את זלמן לאורבך. שפך את הלב, אמר לו, תראה, אני, זה, ככה עשו לי דבר כזה. ובשלום את זלמן אמר לו, אני בכלל לא מבין איזה כבוד יש בברכה. אני לוקח תפוח עץ, ואני מברך בורא פרי העץ, ויש לי ברכה, מה הבעיה? שלום את זלמן אמר לו, אני לא מבין בכלל, איפה הבעיה? הוא אומר, קח תפוח עץ, תברך בורא פרי העץ, יהיה לך ברכה. מה אתה צריך? אבל אתה מתפוצץ שלא קיבלת ברכה, זה שכן קיבל גם מתפוצץ. זה שקיבל ברכה האחרונה, כבר שאני מקנה בו, הוא גם מתפוצץ, למה נתנו לו סידור קידושין, למה נתנו לו רק ברכה האחרונה. אבל זה לא נגמר הדברים האלה. זה לא נגמר. אבל הנקודה החשובה היא לטפל בזמן בנושא של דימוי עצמי. תודה רבה.